שלום צופים וצופות יקרים, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של זמנים טובים. שלי פרץ יצא לפגוש חברות. מיכאל מילר הלך לראות סרט. גיא תלם תדבר איתנו על חופש. עידית לוי התחמקה מדוח. ודניאלה תשיר איתנו שיר על מציאות אחרת. אז אנחנו מתחילים. בנות יקרות, איך עבר לכן השבוע?
טוב, אני האמת השבוע לקחתי איזושהי החלטה עקרונית בחיי, לתת לילדים שלי חופש בכל מה שקשור ליצירתיות, וללכת עם זה עד הסוף. כי יש לנו אמות נטייה כזה, ישר לקפוץ עליהם איך שהם מוצאים איזה נייר טואלט, ביצים מהמקריר, תלק שלך, את האודם, את הזה. פתאום אמרתי, כמה כל זה עולה לי? כמה כל זה לוקח ממני זמן לנקות אחרי זה? ועשיתי ממש חשבון פשוט, ומה, איזה תוצר זה יביא לי עם הילדים שלי, איך זה יפתח אצלם את היצירתיות, ואת החופש, ואת הדמיון, ואת הקשר לעולם, ואת הדברים שמסביבם. אפילו הלכנו לחנות של שקל, ומילינו את הבית בחומרי יצירה.
שאני מצדיעה לך.
וזה, אני חושבת, הדבר הכי משמעותי שקרה לי השבוע.
יפה מאוד, את לא מפחדת? אני מאוד מפחדת מהדברים האלה.
מה, שהם יטנפו את הקירות?
שיטנפו ושיעשו וש... אני מאמין שזה יהיה בחוץ.
זה אינסטינקט שלנו לקפוץ עליהם, אבל תעשי את החשבון הפשוט מה זה נותן להם, והם פשוט יודו לכם על זה אחרי זה כל החיים. אני עד היום מודה לאמא שלי שנתנה לי לקשקש על הקירות באודם, באמת, זה אחד הזיכרונות ילדות היחידים שלי.
עידית, איך עבר עלייך השבוע?
שבוע עבר בסימן של לא רוצים, לא צריך. עבדתי באיזה מקום עבודה, לא היו מרוצים. אני אהבתי את העבודה. אמרתי, בונה, אני רוצה להיות במקום שאני נדרשת בו, שאני מרגישה נחוצה, שייחודיות שלי יוצאת ככה. כן, החלפתי מקום עבודה. מאוד מרוצים ממני במקום החדש.
זהו, מה שאומר, נראה לי שאיפה שנגמר משהו, זה אולי לא בגלל שצריך דווקא להיגמר, אלא בגלל שאולי את נחוצה במקום אחר.
וזה מה שקרה כנראה, כן?
אז אני סיפור דומה לעידית, גם מחפשת את עצמי ככה את התפקיד בעבודה, המון שינויים, ככה מנסה, מאוד דומה. צריך כל הזמן לחשוב שכל סוף הוא תמיד התחלה של משהו...
כן, שיש איזשהו כאילו מנגנון כזה שמכוון אותנו בחיים, ופתאום את דרושה במקום אחר, אז את נשאלת לשם.
צריך לשחרר פשוט.
כן.
עידית, אז מה קרה לך עם השוטר? עם הפקח?
הפקח, הפקח, לדעתי הוא לא היה שוטר. לקחתי שני זוגות, שמתי שני זוגות אופניים לתיקון בחנות, והייתי צריכה לבוא לקחת אותם, זה על ז'בוטינסקי, אזור מאוד ראשי, אין חנייה, אבל זה שני אופניים. אני לא יודעת איך אני עכשיו אביא את זה לאוטו, וזה נפשי בחפי שמתי, ושמתי את האוטו ככה על הצד, בדיוק מול החנות, תחנת אוטובוס, אדום צהוב, אמצע ז'בוטינסקי, לפני מעבר חצי, מה שאת לא רוצה, לא בסדר. נכנסתי לחנות, בריצה, רציתי לעשות הכל מהר, כי ידעתי שמה שאני עושה הוא לא תקין. פתאום נכנסת איזה גברת, גברת, יש לה עד האוטו שלך פקח, תוך ארבע שניות, כאילו בערך הגיע לשם פקח. דפקתי ריצה שלו, מימי הנאורים שלי, לא רציתי ככה, באתי אליו, הוא עומד ככה עם הפלאפון שלו. בעניין של לצלם, קפצתי לו מול הפלאפון, לא, אל תצלם, אל תצלם, אל תצלם, תראו אותו, בבקשה, לא. גברת זוזי, לא, 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 תן, רגע, רגע, זה לא בכוונה, תקשיב, יש כאן אופניים, זה כבד, לא יכולתי, בבקשה, אל תצלם. זוזי, גברת, אני מבקש ממך לעמוד בצד, כולה כזה קשוח, פרצוף מוטרף, אני לא יודעת מה זה הדבר. לא משנה, וזה הולך לצד השני של האוטו לצלם, תמי קדימה. אמרתי, בבקשה, חכה רגע, ותקשיב, אתה לא מבין, אתה לא יודע כמה. את יודעת שזה 500 שקל? אני אומר, מה 500 שקל? אין לי, בבקשה, אל תעשה לי את זה. לא עושה, הבן אדם כולו עם פרצוף כזה, רוצה לצלם. פתאום, קופצת איזה גברת מהמדרכה, לכביש, בא אליו ואומרת לו, תעזוב אותה. תעזוב, אישה מבוגרת, כן? אומרת לו, תעזוב אותה, תעזוב אותה. למה לתת לדוח? תעזוב אותה, תראה איזה נחמדה, למה אתה נותן לדוח? לא מקשיב, לקוח קשוח וזה. תעזוב אותה, נו, אל תיתן לה וזה, וכולם מדברת אליו ועושה לו טו 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 טו. לא עוזר. פתאום היא מסתכלת לו על התג של השם. משה. אתה יודע מי היה משה רבנו? בום, עשתה לו חור בלב. עשה ככה. והיא התחילה לשטוף אותו, תעזוב אותה, אני מבטיחה לך שהיא תתרום. היה בתחנת אוטובוס קופה כזאת של תרומה, היא תתרום, היא תשים, אם אתה תוותר לה, אני מבטיחה לך שהאישה הזאת תורמת כסף לקופה הזאת, לילדים, לזה, היא תעשה הכל, תעזוב אותה. ראיתי נהיה לחור בלב, הצטרפתי גם אני, תעזוב אותי בבקשה, אתה לא יודע מה בעליה שלי, אני זוכר לו שהיה בו כל כך יחס על הכיפה,
אני הייתי ממזמן לא מבטרת.
אם מפה, אני מפה, אם מפה, אני מפה, טו, 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 ביחד. נשבר.
די!
עכשיו, אני כל כך התפעלתי מהאישה הזאת, והיא באה לעזור לי. ואיזה יופי, תראי מה זה, איך ביחד השגנו משהו. התחננתי אליו אותו דבר כמוה, אבל רק כשהיא באה והתחלנו טו טו טו, כי הייתה לנו מטרה משותפת. אבל בסוף גיליתי שהמטרה המשותפת לא הייתה, שתינו רצינו להרוויח. אני את ה-500 לא שילמתי, והיא אומרת לי בסוף, אני אמא לחמישה ילדים, יש לי 5 שקלים להביא לי. שורה תחתונה כל אחד, בהתחלה התפעלתי, אבל אחר כך נו מציאות ככה באה לפנים, אבל אני מקווה שנגיע
לנו את הפעולה. אבל הפעולה שעשיתם ביחד הביאה בעצם להצלחה, כי הייתם שתיכן ביחד עשיתם.
תראי לי גבר שמסוגל לעמוד מול רצון של שתי נשים.
אין דבר כזה, אין דבר כזה. ראית איך היא עשתה לו חור קטן, ואיך עוד חור ועוד טו-טו-טו-טו, זהו, והוא נשבר. והיה לו טוב שהיא אמרה לו, משה, ואז זה, וככה היא נתנה לו, פרגנה לו, כן? זה עשה לו נעים, ואין שום דבר לא עומד בפני כוח אהבה.
אז תכף שלי תספר לנו למה היא כל כך עייפה בזמן האחרון, ואיזה פתרונות יש לבעיות השחיקה והעייפות שלה. שלי, למה את כל כך עייפה בזמן האחרון?
טוב, אני לא ישנה בלילות כבר בערך 4 שנים. זה גורם לעייפות קלה. אבל מה שכן, אני רציתי לספר לכם קצת באמת איך הגעתי לפתרונות. תראו, לפני שאני הייתי אימא, לא הייתי טיפוס מי יודע מה סוציאלי. לא מאלה ששורצות כל היום בבתי קפה ותוכנות את החיים ומדברות. לא. אני יותר קריירה, בעל, בן זוג, קצת בילויים, כוס קפה עם חברה אחת לשבוע, שבועיים, חודש. זהו, ממצא. אבל מאז שאני אימא ויש לי בעיות עייפות בין היתר, אני מוצאת שהמפגשים עם נשים אחרות בסטטוס שלי הם כורח המציאות. אני חייבת אותם. ולמה? טוב, קודם כל זה בשביל לשפוך את הלב, לקטר על כמה שרע לי וקשה לי.
יש ממש מחקרים שמראים שאם יש לך קבוצת תמיכה של כמה אנשים שאת מדברת ושופכת להם, כבר...
כן, אז זה גם מאוד, מאוד מורגש בפועל. אני לפעמים מגיעה ממש למצבים של בכי, ואיזו חברה באה ומדברת איתי, מה, גם את זה ככה, גם זה, גם זה. פתאום כל התמונה מתבהרת. באמת, הקטע הזה של שיתוף עם נשים אחרות, מה שגבר לא יבין כנראה לפעמים. או תמיד, הם לא חווים את הקטע ההורמונלי.
הם שונים.
הם שונים. אז מעבר לקטע של לשפוך את הלב, יש גם עניין שאני ממש מרגישה שאני מודדת את האימהות שלי כל הזמן. כן, ממש מודדת. מה זאת אומרת? אני רואה במה אני יכולה להשתפר, מה אולי אני עושה לא הכי טוב.
במה אני לא מפלצת.
במה אני לא מפלצת. ואם בכלל כאילו מה שקורה אצלי בבית זה נורמלי, שזו שאלה שצצה מדי פעם. ועם האימהות אני באמת קודם כל... מקבלת טונות של טיפים ומנסה להיות אימא יותר טובה אחר כך בבית, או פשוט להיות אימא שיותר קלה בחיים. אבל בפעם האחרונה שנפגשנו, וזה ככה על בסיס שבועי קורה אצלנו, אמרנו, בואו לא נהיה כל כך אגואיסטיות, בואו לא נשמור את הטיפים שלנו רק לעצמנו, יש עוד הרבה אימהות בעולם, כולם נמצאות באותם מצבים פחות או יותר. אז התלבשנו קצת יותר יפה, התאפרנו קצת, הבאנו צלם, סאונדמן, ויצא מה שיצא.
לקחנו בייביסיטר לילדים.
לקחנו בייביסיטר כמובן.
אז בואו נראה את הקליפ.
אנחנו מדברים פה בעצם על המצב הזה שהיא מאוד מרגישות בקאנטים, שחוקות, בימים מסוימים, רוב הימים אנחנו פרשיות, מתאפרות, מתלבשות והכל, נגיד. אבל יש את הימים האלה שאנחנו גמורות, באמת. תכלס, אבל אני רוצה לדעת, מאיפה המקור הזה שאני אמורה לשאוב את הכוח להמשיך קדימה.
את צריכה לישון. לא, באמת, אם שני הילדים שלי ישנים, אני צריכה ללכת לישון. וגם בלילה, אני בן אדם תכלס, שאוהב ללכת לישון בטבע שלי, 12-2 בלילה. אבל מאז שיש לי ילדים, אם אני לא הולכת לישון 10 בלילה, אז פשוט אחרי זה אני נהיית עצבנית, כי זה הטבע שלי.
וגם עוד...
ואז כולם נפגעים, ואני צריכה לחשוב על כולם, אני לא יכולה לחשוב רק על העייפות שלי.
אבל אני מרגישה שחלק שיותר אני צריכה להשקיע בו תכנון, בשביל להתגבר עליו, זה השחיקה, העייפות מהחיים. מה שהפך את זה, זה לראות לאן זה הולך. ואם כאילו יש איזו מטרה שמרחפת מעל כל החיים שלנו, בבית, שלי, של הילדים, אז זה הכל נהיה הרבה יותר פשוט, כי זה הולך לאן שהוא, זה לא אני לא קמה בשביל לאסוף, אנחנו לא עושים את הצעצועים בשביל לאסוף אותם. שזה נשמע אולי מלאכותי בהתחלה, זה ועוד איזשהו סידור מאוד מאוד גשמי שהכנסתי לחיים, ממש מוסף את העייפות הזאת.
הסידור לוז גשמי, אני מתכוונת?
כן, שמכניסים את הכל לוז נורא מסודר, ושהשגרה שלנו היא מאוד מאוד קבועה. ממש כל הדברים שאני עושה.
זה בעלי לברך אותך על זה, הוא כל הזמן אומר לעשות את זה.
פעולות, סדר, פעולות של החיים שלנו. כל דבר יש לו את הזמן שלו, וזה הכי משחרר שיש.
אני עוד בשלב שלה לפחד מהלוז, אבל מה שכן, באמת, המקור הזה שאני מוצאת, שגם בימים של שחיקה זה, כאילו, למה אני בעצם נשארת עם הילדים בבית ואני רוצה לגדל אותם? שזה אחריות שהיא מעבר ללגדל ילדים, לתת להם אוכל, להחליף להם חיתול, שהגוף שלהם יגדל וגם ילכו אולי לאוניברסיטה. אלא באמת, אני רואה את התמונה של הבן אדם בסוף שאני רוצה שיהיה, וברור לי שכאילו, כן, נכון, כל אבן קטנה שעכשיו שמים, היא בונה את התוצר שיהיה לי בסוף, וזה באמת נותן, לפחות לי זה ברגעים של משבר, נכון?
אני מאוד משתדלת איתם, וזה מה שבכל אופן לי עוזר. כשיש שלושה ילדים קטנים, אז אני אומרת לעצמי, יש לי שלושה רצונות שבפוטנציאל יהפכו להיות אנשים, והאחריות שלי היא בעצם להעביר להם איזשהו מסר, איזשהו תוכן, שיצוק בהם אישיות בעתיד. ואז כשאני מרגישה את האחריות הזאת, ואני מנסה כל הזמן לדמיין את זה, שזה תלוי בי בעצם, שאני זאת שאמורה להעניק להם את זה, ובזכותי הם ייצאו עם מה שהם ייצאו החוץ של החיים, זה מאוד מחזק אותי.
ונראה לי שהבאתם פה כמה דברים מאוד מאוד יפים. לישון, דבר ראשון, שזה נשמע פשוט, אבל מאוד מאוד קריטי. יעל אמרה לנו שיש את הקטע של לסדר לוז. כמה שזה נראה שזה פוגע בספונטניות של החיים.
לא לפחד מהשגרה.
לא לפחד מהשגרה. וגם העניין הזה שיש לאימא מטרה שעוטפת את הבית שלה, ויודעת לאן היא לוקחת את הילדים שלה.
משמעות שנותנת המון כוח.
משמעות שנותנת כוח, כן, כי אתה רואה מעבר כבר לגוף שאתה מגדל. ושירלי אמרה אחריות אישית, שזה העניין הזה של הילדים האלה יצאו, מה שאני היום שוטלת בהם ואיך שאני מכוונת אותם והדוגמה בעצם שאני נותנת להם. וזה נשמע טוב.
אני עד היום מאוד מאוד מתפעלת מהקטע, איך כמה זלזלתי בזה לפני וכמה אחרי, כאילו כשנים ילדים, איך אתה לא יודע אף פעם מה המצב שעומד לפניך?
במה זלזלת?
פורומים, פורומים. שעד הפורומים האלה באינטרנט, אני חרשתי אותם. לא הבנתי למה אני נכנסת ורציתי לדעת מה עומד לפניי, וכמה זה חשוב השיתוף מידע הזה בין אמהות.
נכון, מאוד גם, מאוד אני חשוב. גם זוכרת את עצמי שהייתי מחפשת תוכניות בטלוויזיה שמדברות על הורות, אבל באמת כמו ששלי אומרת, אין יותר טוב מאמא, דודה, חברה שיש להם ניסיון, ככה שאת יכולה להשתפך ולפקוט.
גם יש את הסיטואציה שכבר סוף סוף את יכולה לשבת עם חברות, והילדים הולכים לשחק איפשהו, שזה גם כן מרענן כשאת עם חברות. כאילו נותן לך איזה שהם שעות פנאי קצת לעצמך.
אם את בת מזל.
אז מה שלי, את מתכוונת לצאת עוד ולצלם לנו?
אני מקווה שכן, האמת שלאימהות יש הרבה הרבה מה לתת מעצמה, מה להוציא מעצמה, מה... גם נוצר איזשהו תהליך של בירור. כשאנחנו יושבות ביחד, אנחנו ממש מבררות בינינו דברים שאימא עם עצמה לא תמיד מצליחה לברר אותם, והיא מגיעה ממש עם מסקנות. ואת יודעת, זה טיפים שהבעל שלי יכול לתת לי אותם לפעמים בבית, ואני לא מצליחה להפנים.
גבר, אני ישר לא שומעת.
כן, אני ישר את מרגישה שזה ביקורת. וכשאת יושבת עם חברות, אני ממש רואה מה שהן אומרות, זה ממש אחרי זה מלווה אותי.
גם זה עוזר רגשות השם.
נכון, נכון.
זה הצד הפחות יפה של השיתוף בין אמהות.
למה פחות יפה?
נו, זה לא...
הרגעה של רגשות השם.
שמי, לא יודעים לתאונה ברגשות השם, זה לא דבר כל כך טוב.
לא, אני אומרת שלפעמים אם זה נעשה, נו, בצורה לא זה, אז זה דווקא מורה רגשות השם. נו, בסדר. סליחה. למה עידית מהורסת המסיבה?
כן, לא הרגיש בסבבה. שלי, תודה. אנחנו נפגוש אותך בעוד יציאות שלך כאלה, ואם אנחנו מדברות על ענייני אימהות, תכף נפגוש בסלון את גיא הצלם, שהיא במקרה גם הבת שלי, ונדבר איתה על החופש, חופש הגדול. יקירתי, מה שלומך?
בסדר.
באת איתנו לדבר על החופש הגדול. מה את מתכוונת לעשות בחופש?
בעיקרון, יותר מכל מה שהייתי רוצה לעשות בחופש, זה לעבוד, כמובן, כמו שהרבה נערים רוצים. אבל אני לא יכולה.
למה?
כי אני קטנה. כאילו, רק שנה הבאה אני אוכל לעבוד.
מאיזה גיל אפשר?
14. אז בינתיים אני מתנדבת בקייטנות, כל מיני כאילו, אני עושה בייביסיטר, כל מיני דברים כאלה בין לבין, חברות, פייסבוק.
למה את רוצה לעבוד בחופש?
לדברים שלי, מה שאני רוצה לקנות, לטוס.
רגע, אני לא מביאה לך מספיק דמי כיס? אני לא קונה לך בגדים? למה צריך לעבוד, באמת?
כי לא כל הדברים אפשר להשיג ממה שההורים נותנים. זה גם איזושהי תחושה של עצמאות. אני לא רוצה שהכל תתני לי ואני אעשה, כאילו. שאני רוצה להרגיש שעשיתי את זה לבד.
במה דעתך על החופש הגדול? ארוך מדי, קצר מדי? ראית שהיה הצעה שרצו לקצר ובסוף...
תראי, הוא כן ארוך, ולפעמים זה כבר מרגיש too much, שזה כבר יותר מדי זמן ואין מה לעשות. אבל מצד שני, בהתחשב בזה שאחר כך יש עוד שנה של לימודים, אז חייב את החופש הזה, אי אפשר לקצר אותו ושנה, חודש ועוד שנה.
אז זה טוב שהוא חודשיים?
כן.
למה צריך חופש? הרבה פעמים יוצא לנו ככה בבית, שאת אומרת לי, אמא, היום אני עייפה, אין לי כוח וזה, שהמורות לא ישמעו, שככה לפעמים אנחנו נשארים קצת בבית. למה צריך את החופש הזה?
כי שזה משהו ביום-יום שהוא מתיש, כאילו אתה מוציא את כל הכוחות, אתה כבר מרגיש שלא בא לך לחזור לעוד יום. עוד פעם זה גם לא שכל יום הוא כל כך טוב וכל כך נהנים, כאילו... את כל יום יש דברים רעים, אתה לא רוצה לחזור עוד פעם ל...
אז אתה צריך איזושהי הפוגה?
כן.
אבל מה בשביל... מה זה המושג חופש בשבילך?
עצמאות, שלא אומרים לי מה לעשות. בבית ספר לא אומרים לי מתי לקום, אומרים לי לאן ללכת, מה להגיד. כאילו אני יכולה להיות עם עצמי.
אבל בחופש יש רק דברים טובים, בחופש גדול יש רק דברים טובים, יש הרבה רגעים של שיעמום גם.
כן.
אז אולי חופש זה משהו קצת יותר פנימי? שאנחנו, משהו שאנחנו שואפים אליו, ואז אנחנו קוראים לו חופש?
כן. יכול להיות שגם לאו דווקא בחופש הגדול אני מרגישה חופש. אולי גם בחופש הגדול אני לא מרגישה, כאילו, יכול להיות שגם באמצע שנה פתאום אני לא הולכת יום לבית ספר, ובשבילי זה חופש. כי אני מרגישה איזושהי, שהיה לי ממש ממש, ואני חייבת לעצור.
היית רוצה להיות כל החיים בחופש?
לא.
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 כלומר, זה יותר ככה רגעים שאנחנו צריכים איזשהו פאוז,
כן.
כדי... אבל יכול להיות שזה יותר הרגשה?
כן.
שחופש זה משהו שיותר...
זה משהו פסיכולוגי.
שאתה משתוקק אליו, ובעצם זה לא ממש משהו שהוא...
אתה יכול גם ללכת לעשות משהו ולהרגיש חופשי. אני יכולה ללכת ל... לא יודעת, לעבוד באיזה קייטנה, ולהרגיש ש... וואו, יש לי חופש, ושאני שמה נהנית ומרגישה שאני תורמת מעצמי, ואני מרגישה שאני עושה באמת מה שאני רוצה.
שזה גם סוג של
זה
חופש.
זה גם סוג של
שאתה
חופש.
שאתה עושה משהו שאתה רוצה ונהנה
כן,
ממנו.
כן, זה לא דווקא לשבת ולא לעשות כלום. כי יכול להיות שאני יושבת ולא עושה כלום, ואני מרגישה כאילו אני תקועה כזה.
תודה, גיא שלי. אנחנו תכף נפגוש את מיכאל מילר, שיספר לנו על הסרט עץ החיים. מיכאל יקירי, הלכת לראות השבוע סרט מאוד ארוך.
וואי, חבל על הזמן. הוא היה ארוך, אבל היה שווה את זה, האמת.
איך נקרא הסרט?
עץ החיים.
The Tree of Life.
Tree of Life, כן. מאוד פיוטי כזה. סרט, איכשהו התחיל, אני הרגשתי שאני עומד מול יצירת אומנות כזאת. כאילו, פתאום הבנתי שאני לא רואה סרט רגיל. זה סרט שהוויז'ואל, כל הפן הוויזואלי שלו הוא מאוד מאוד מושקע וייחודי והוא לא רגיל. לא יודע איך להסביר את זה, הוא פשוט לא רגיל, אין לו קצב של סרט רגיל שבא מספר איזשהו סיפור ואת יודעת, זורמים עם הסרט עד שנגמר. הוא ממש נותן לך פרספקטיבה אחרת לגמרי על איך אפשר ליצור סרטים. וזה לא רק בצורה שהוא נראה, אלא גם בתוכן
שלו. אז על מה הסרט מדבר?
זהו, כל הצילומים האלה של הנוף, וזה מתקשרים לסיפורי הבריאה, התפתחות היקום, מהמפץ הגדול, סיפורי בראשית, כל הדברים האלה. והסרט מתעסק עם שתי הכוחות העיקריים שקיימים בטבע, שאחד הוא כוח הקבלה ואחד הוא כוח הנתינה. זה מתבטא בסרט בעיקר אצל הילד שבעיניי הוא הדמות הראשית.
קבלה ונתינה, שזה אני זוכרת שקראתי ככה על הסרט קצת, זה הטבע, נכון. קבלה זה הטבע והנתינה זה החסד.
החסד, רייט. ככה הם קוראים לזה.
כן.
זה מתבטא אצל הילד, אבל גם ההורים של הילד הזה, לילד קוראים ג'ק, ההורים שלו, השחקן הראשי הוא ברד פיט.
שאומרים שזה אחד מהתפקידים הכי טובים שעושים.
חבל על הזמן, כן. הוא ממש מדהים שם, דמות אחרת לגמרי, ומקודם שדיברנו אמרת שהוא בן 50, הוא לא נראה ככה.
הוא,
יש לו שם איזשהו פסון כזה שבאמת...
והתבגרות, ממש.
חבל על הזמן, זה לא הסרטים שהוא עשה לפני 10-15 שנה. הילד שם הוא דמות מדהימה בעיניי.
שמשחק את שון פן.
הוא משחק את האדם הבוגר שלו אחרי כמה שנים. הילד הקטן משחק תפקיד מדהים, כי מה שעובר עליו זה תהליך מאוד 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 יפה שהבמאי טרנס מליק בחר להראות אותו. שני הכוחות האלה שקיימים אצל ההורים שלו, האבא ברד פיט מסמל את כוח הקבלה, והאמא מסמלת את כוח הנתינה. והוא ילד כל כך מודע לעצמו.
מה זה קבלה, אבא? איך הוא...
הוא מאוד נוקשה, מאוד שנות ה-60, ארצות הברית, טקסס אם אני לא טועה, הוא עובד במשהו שהיה קשור לצבא או שקשור לצבא האמריקאי, כאילו יש לו הסתכלות מאוד מאוד נוקשה על החיים. והבית שלו מתנהל כמו שהוא רוצה. והאמא מצד שני היא מאוד חביבה כזאת כלפי הילדים, משחקת איתם, אבא הרבה יוצא לטיולים, טיולי עסקים וכל מיני כאלה. והילד שהוא האח הגדול עובר המון המון תהפוכות נפש בגלל שהוא מגלה ששתי הכוחות האלה נמצאים אצלו והוא לא יודע מה לעשות איתם. הוא מצד אחד מגלה את כל הרוע שקיים בעולם, חבר טוב שלו שטבע בבריכה, הוא מתעלל קצת באחים הקטנים שלו, אבל הוא בודק כל הזמן את הגבולות שלו והוא מבין שהשינוי, וזה הדבר הכי יפה, הוא מבין שהשינוי יכול לבוא רק מתוכו, בגלל שהוא מבין שזה קיים, הוא מבין שיש לו גם את התכונה הטובה לכאורה והתכונה רעה, והוא מנסה למצוא את הדרך לאזן ביניהם.
כלומר, על מה הסרט מדבר תכלס? יש פה איזה הרהור פילוסופי דתי כזה על הבריאה ועל...
כן, אבל בצורה מאוד מאוד עדינה. הסרט, איך שאני רואה את זה, הוא עוסק בשאלות שכולנו שואלים את עצמנו. כל אחד מהכיוון שלו, כל אחד בצורה שלו. ופה זה מאוד בא לידי ביטוי, בגלל שזה ילד בסך הכל, והוא פשוט רוצה לקבל את התשובה הזאת, הוא רוצה לקבל את המענה הזה.
מי מנהל, אחראי פה על כל ה...
ולמה אני בכלל חווה את החוויות הנוראיות האלו, כי הוא מודע אליהן. הרי כולנו חווים איזה דברים רעים כאלה וזה, אבל אנחנו כאילו מנסים להדחיק אותם, או לא להתייחס אליהם יותר מדי, שאומרים לנו, ככה זה. והוא לא, הוא רוצה, הוא דורש. רוצה. כן, וזה הדבר הכי יפה.
אז בואו נראה את הקליפ.
שזה גם קליפ היה ממש ממש מיוחד.
נכון, תודה. חייבת לספר לכם סיפור בקשר לסרט הזה. שבוע אני ובעלי החלטנו שאנחנו הולכים לסרט, כי ידענו שהם מדברים על זה בתוכנית, לקחנו בייביסיטר, את אחותי והכל, יצאנו, הגענו ברגע, ולא ידענו שזה 3 שעות, והיו לנו עוד תכנונים אחר כך. אנחנו באים שלהם וזה, ואז אנחנו רואים 3 שעות סרט. מה זה התבאסנו? כבר באנו...
כמו הצגות.
כן, אז אמרנו שנלך ביום אחר, אבל יצא יפה. הלכנו, קנינו קצת משהו לשתות, משהו לאכול, ירדנו לחוף הים, ככה היה...
כן, את עושה חשבון ב3 שעות.
ועוד עשינו קניות בסופר. אבל עכשיו שאני רואה את הטריילר, אז אני קצת מצטערת שלא ראינו, ואני מקווה שמוצא שבת אני אצליח לראות את זה. דניאלה יקירתי, את מוזיקאית. את תכף לפני לידה.
אה, רואים?
יש לנו קודם על צירים כבר בצילומים.
נראה לי מהלחץ. אז תספרי לנו איך את מתכוננת ללידה, אולי את רוצה לספר לנו על המוזיקה שאת עושה.
המוזיקה בזמן האחרון היא מתמקדת בעיקר בהבחנות שקורות בתהליך עצמו. אז מאוד עוזר גם לשמוע עם אורץ, זה ממש עזר, זה היה כל כך כיף... זה, אם הייתי יכולה לבקש, זה בדיוק מה שהייתי מבקשת. נשים עם ניסיון, נעימות וטעימות שיש למה להגיד בנושא.
מדברת על הקליפ שראינו.
בטח, זה ממש עזר לי. זה תמיד, איך שאתה מעלה איזה משהו שאלות, תמיד בא איזה פתרון לזה. זה נכון, מדהים, זה נכון. תמיד כיף מאוד.
נעשה לך פגישה של הכנה ללידה.
בשמחה. תגידו לפני, נחנו גא.
באמת, יש לך כבר עוד מישהי לצרף לפאנל.
כן, דניאל.
אז איך את מתכוננת ללידה?
בעיקר מבחינה בדברים, ומשתדלת להיות מאוד רגישה. ומשתדלת כן להיות קשובה, כי אין לי ניסיון, זאת אומרת, הניסיון מגיע עם הזמן. אז יש הרבה כן חששות, וזה מלווה בשמחה, וזה מלווה ב... הרבה דברים שהם מאוד טוטליים לתקופה הזאת.
את יודעת שהחיים שלך הולכים להשתנות?
איזה כיף,
שאני סופרי לך.
כן,
תשני הרבה.
כן, וזה שמתי לב.
ותצפי לשינוי, אבל שינוי טוב.
תלכי לראות הרבה סרטים, עכשיו.
כן,
כי זה לא יקרה.
ספרים. אבל תראי איזה דבר נפלא יוצא מזה.
ברור.
זה כיף.
אחרי 13 שנה.
האמת שזה באמת, זה שלב אחר כבר. עם אחריות כזה, זה יותר טעים.
כן.
הטעם של האישה, הנשיות עצמה היא באה יותר...
זה פשוט הבחנות אחרות על החיים, זה...
לא, מישהו בא לגורח בראש פתאום. כל פעם לבד, אני, דניאלה, אני זה, אני זה. פתאום מישהו מתיישב לך בראש, שבכל מקום שאת הולכת הוא שם, ואי אפשר להוציא את זה מהראש.
זה מאוד עוזר להוציא אותך מעצמך.
נכון,
זהו, בדיוק. זה מה שמדהים בזה.
זה הפלא.
זה ההשתוקקות שלי, כמו שדיברת קודם.
זה מאוד עוזר.
זה מה ש...
וגם מה שיפה, שזה פעם ראשונה בחיים שאתה קולט שבאמת לצאת מעצמך זה להיות יותר גדול, באמת לגדול. כי כל מה אתה חושב שאתה בהתעסקות הפנימית שלך, ההתעסקות העצמית שלך, אתה תגדל ותתפטר. ובאמת אתה מרגיש, הייתי כמו איזה קליפה כזאת, עכשיו כאילו זה שאני יכול לצאת מעצמי ולתת למישהו, זה גורם מגדילה ממש.
אז לזה אני מחכה.
יש לך למה. אז מה את השירי לנו היום?
שיר נקרא מציאות אחרת. והוא האמת אוסף את כל הדברים שהיו בתוכנית לנקודה אחת. וזה מה שכיף, להתבונן לדברים מנקודה אחרת באמת, לצאת מעצמך, ולדעת שדווקא הכוח המשותף הוא כשאתה יוצא מעצמך ורואה איך כולם ביחד באמת.
זה נותן הרבה יותר כוח. אז תכף, לפני שאת שרה לנו, אנחנו ניפרד מהצופים בבית. שוב הגענו לסיומה של עוד תוכנית. היה לי כיף בנות. וזה הזמן, צופים יקרים, להזכיר לכם שאתם גם יכולים להשתתף בתוכנית שלנו, להגיש פינות, לערוך תוכן, לבוא לשיר איתנו. אתם יכולים לכתוב לנו ל-tv-strudel-co.il וניפגש בתוכניות הבאות. שירי לנו.
מה שבתוכנו בנוי כל כך מושלם די שנראה מה התקלקל כבר ולאן הולכים מכאן והימים יגידו מה שהלב מבין שלבד הכל קטן ומאוד חלש עדיף למצוא את כל הכוח עם אחרים יש מציאות אחרת
כזאת שיש בה כוונה, ואם לא נחשוב רק על עצמנו נוכל לראות הכל כאן לטובה. כי יש מציאות אחרת, הכל סיבה ותוצאה, ואם נתעלה קצת מעל הדעת נוכל לחיות את כל האהבה. הטבע מנצח בדרכו את הכל, נשאר לנו רק לא להתנגד לזה ולהסכים להתמסר לכל האור. יש מציאות אחרת, כזאת שיש בה כוונה, ואם לא נחשוב רק על עצמנו לראות הכל כבר לטובה. יש מציאות אחרת, הכל סיבה ותוצאה, ואם נתעלה קצת מעל הדעת נוכל לחיות את כל